אנחנו נאמר שלום וערב טוב לשר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופ, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב, בוא נלך במעבר ישיר, בסוף אתה שר בישראל, יושב ראש מפלגה. עסקת חטופים עומדת על הפרק, ואנחנו יודעים שבפעם הקודמת נועצת עם כבוד קדושת האדמור מגור, בתווך שבין, על הסקאלה שבין העמדות שמשמעים סמוטריץ' ובן גביר, שאומרים שעסקה תהיה ענפת דגל לבן, לבין גנץ ואייזנקוט שאומרים שאם לא תתקבל העסקה הם יפרשו מהממשלה, איפה אתה נמצא?
יש כל בנושאים ביטחוניים אנחנו ממעטים להתערב. אני גם הייתי יכול להיות חבר בוועדה ביטחונית מדינית, ואני בהוראת רבותיי לא הצטרפתי לוועדה הזו. אני לא יודע אם אני יכול לתחום הרבה בנושא הזה שם. אני יותר מומחה משטחים אחרים, ולכן אני לא רוצה לקבל החלטה לבד. אם אני אצטרך, אני צריך לשאול גדולי ישראל מה לעשות.
אבל בגדול אתה סומך על שיקול דעתו של ראש הממשלה, אפשר לומר את זה כאמירה כוללנית? בכל הנושאים האלו?
בדרך כלל כן.
אז אני יכול להניח שאם תגיע לפתחך הסוגיה, כנראה שהחרדים יתמכו בעניין הזה של פדיון שבויים. השאלה היא האם גם במחיר פירוק הממשלה, כי אנחנו שומעים את האיומים מימין, אומרים סמוטריץ' ובן גביר, אנחנו נפרק את הממשלה, השאלה האם זה יהווה שיקול, או שאם תחליטו שעסקת חטופים באמת צריך לתמוך בה רעיונית, תלכו עד הסוף.
כל זה הכניס בקל וחומר. כל השיקולים האלה אנחנו נכניס בתוך השאלה שנשאלת מועצת גדולי התורה, את שיושבים שם, כמו שאומרים, ראשי אלפי ישראל, ונשאל אותם את השאלה, זה דבר שאנחנו לא נוכל להכריע.
זה מעניין, זאת אומרת, יהיה כינוס של מועצת גדולי התורה סביב העניין הזה?
בהחלט, לא רחוק במציאות.
מעניין מאוד, בוא נדבר על עוד נושא שהיום עלה על הפרק, ראינו את הודעת היועצת המשפטית לממשלה, היא תוקפת את הממשלה על היחס שלה לסוגיית הגיוס, במקביל, המדינה מגישה תגובה שבמסגרתה היא אומרת שגיוס חרדים עומד על הפרק באופן מיידי. כל זה נעשה כשאין שום הסדרה, בחורי הישיבות ממשיכים להיות מוגדרים כעריקים.
יש איפה לגייס אותם? לא, השאלה אם יש מתקנים מוכנים להביא מחר 60,000 בחורי ישיבה או 50,000.
אולי לנצח יהודה, רק יש שם סנקציות אמריקאיות תכף.
שם האמריקאים לא מסכימים, פה הישראלים לא מסכימים. על מה אנחנו מדברים? בוא באמת, אנחנו הכל מדברים על איזשהו דבר שהוא לא, בעצם שלא נולדו. מה שאל יריב לוין את היועצת המשפטית לממשלה בישיבה, לא האחרונה, אלא בערב פסח. את רוצה לגייס את החרדים? תכין יצא, בוא, איפה מגייסים אותם? אחר בבוקר, נו. איפה מביאים אותם? איפה מאחסנים אותם? אמרו שייתנו להם את כל התנאים שהם צריכים. איפה ההתחלה של התנאי? על מה מדברים פה בכלל? אנחנו באמת חיים במדינה שהכל זה בנדמה לי, ואנחנו לא רואים איפה מגייסים ולאיפה מביאים ומה נותנים להם. אנחנו מדברים על וירטואלי.
אבל יש מגעים, אנחנו יודעים, שווים גם מטעם אגודת ישראל, גם מטעם ש"ס, יש מגעים עם הצוות של משרד הביטחון, אנחנו שומעים שגם יש התקדמות, והשאלה היא כבר לא על הכמות, לא על המהות, אלא על הכמות. זה באמת שם הדברים עומדים? יש התקרבות בין הצדדים?
המטרה שלנו להביא, לעשות חוק. זה היה הבקשה של הבג"ץ בפעם הקודמת, כשביטלו גם את חוק טל. אמרו שהחוק הזה לא טוב, צריך לעשות חוק יותר טוב. אז אנחנו כרגע עמלים לעשות חוק שהוא יהיה חוק. ולא אנחנו עמלים לעשות גיוס. זה לא, אף אחד לא ביקש מאיתנו, על מעולם לא. אנחנו עמלים לעשות חוק שאלה של עובדי תורה יוכלו לא לקבל את הדברים האלה על ידי נועל, על ידי דבר כזה, אלא עם ישראל מבין, ובדרך כלל יש לנו בזה בהסכמה רחבה מאוד בקואליציה, לא רק בקואליציה, אלא גם חלק מהאופוזיציה, שאלה של עומדי תורה שרוצים לשבת וללמוד, יהיה פיקוח, בוא נגיד, הדוק על הנושא הזה, הם יוכלו לשבת וללמוד כל...
הדוק זה מעניין, זאת אומרת, יהיה פיקוח יותר הדוק מאשר היום, כדי לבדוק באמת שלא חוסים תחת הפטור הזה כל מיני אורחים מזדמנים.
ככה הם רוצים שיהיה פיקוח הדוק, אנחנו מוכנים שיהיה פיקוח הדוק פעמיים, כי מי שלומד תורה, לומד תורה, אין מה לעשות, נו.
ומי שלא, זו השאלה, האם יש הסכמה שמי שלא, צהל יגייס אותו, יש הסכמה חרדית כזאת, כי אם באמת תהיה הסכמה.
זה לא, זה לא, על זה, תראה, על זה אנחנו, על זה אנחנו לא עמילים. אנחנו לא עמילים על אלה שרוצים לשבת ולמוד ולהיות בישיבה, אנחנו יכולים עמילים להיות על עוד חלק, שגם אלה שלא לומדים, שגם הם ילמדו. אבל אני לא יודע דבר כזה, שאם לא עמילים שיקחו אותם או לא יקחו אותם, מה עושים אחד שלא משלם מסים? מה עושים אחד שלא משלם מסים? כולם צריכים לשלם מסים. מה עושים?
אנחנו יודעים שמי שלא, במגזר החילוני, מי שלא משרת, מוגדר כעריק, עם כל הסנקציות שנתקטות כלפיו, אבל אני רוצה לחדד, כי במשרד הביטחון מדברים על מכסות, זאת אומרת, הם מדברים על 25% ממחזור הגיוס, זה נשמע קצת חלומות באספמיה, אבל על זה אולי אפשר להסתדר, מדברים גם על סנקציות כלכליות, מה שממילא יש היום. ובסוף יצטרכו שאתם תצביעו בעד, לא יעזור שתצאו מהמליאה. אתם תצביעו בעד סנקציות כלכליות אם לא יעמדו ביעדים?
אנחנו לא מדברים על סנקציות כלכליות ללומדי תורה. אני רוצה שתבין את הדברים האלה. אנחנו מדברים ברור. על אלה שלומדי תורה אין שום סנקציה. הוא יושב ולומד והוא מקבל שחרור דיחוי. הוא מוכן כל שנה ללכת ולקבל דיחוי. אנחנו אפילו מסכימים שילכו כל חצי שנה, כל 6 חודשים. תבדוק מה הוא יושב ולומד, הוא יושב ולומד, זה תורתו ומעלותו. עם ישראל חי 5,000 שנה, לא היה דבר כזה של פוסקותו יום ויסוד. קם בתקופות הכי קשות, ובמי החשמונאים ובמי הרומאים וזה, אז בואי פוסק התורה מישראל. אז גם היום לא תפסוק תורה מישראל, לא בשביל זה באו לארץ ישראל שכאן אנחנו נסגור את התורה ואת כל מה שקיים, נסגור את התורה, נסגור את מירון, נסגור את הכל, וזה באנו כאן.
אתה אופטימי אבל שתהיה אפשרות להעביר חקיקה, כי אנחנו שומעים עדיין את, אנחנו עדיין לא שמענו פומבית את יואב גלנט נפרד מגנץ, ועם גנץ הרי לא תהיה הסכמה. והשאלה היא, האם לא תהיה הסכמה ולא תהיה חקיקה, מה הדדליין שאתם קוצבים לנתניהו שלאחריו תגידו, אנחנו לא יכולים להישאר בממשלה?
אם לא יהיה חוק גיוס, כמו שאנחנו מדברים, שלומדי תורה יוכלו להמשיך וללמוד, אנחנו לא מדברים כרגע על אלה שלא לומדים, אתה מדבר איתי על כל החרדים, ויש חרדים שמתגייסים, גם היום יש חרדים שמתגייסים. בוא, אי אפשר להגיד את המשפט הזה, חרדים לא מתגייסים. עוד פעם אנחנו חשבנו שזה ממשי, היום ראינו כל מיני תמונות, ראינו זה, ראינו סרטונים, ראינו שיש חרדים שמתגייסים, יש דתיים שמתגייסים, יש דתיים לאומיים שמתגייסים. בוא, אי אפשר להגיד היום שחרדים לא תורמים היום למדינה, אני לא מדבר כבר על זקה ועל איחוד הצלה ועל כל ה-360 ועל כל אלה שמסתובבים בבתי חולים יום ולילה ועוזרים למה שצריך, ועל אלה שנמצאים שם בשורה עד היום הזה וכל הזמן היום. אני לא מדבר על זה, אבל אני מדבר על יש היום כאלה שמתגייסים בו, זה לא יבוא ויראו זה לא כצעקתה, זה לא כצעקתה.
ואתה מרגיש שאתם מצליחים לשכנע את שר הביטחון? זאת אומרת שיש תזוזה מכיוונו לכיוון העמדה החרדית?
אני מניח שתהיה הסכמה רחבה ללומדי תורה, שיוכלו לשבת להמשיך ללמוד תורתם ומנותם, כי עם ישראל צריך אותם לא פחות, מה שבאים אליי כשר הבינוי והשיכון, ואומרים לי, הרב גולדקנופ, תראה מה יהיה עם העובדים זרים, לא מצליחים להביא עובדים זרים, בוא נראה שהפלסטינים ייכנסו. פתאום כולם רצים שרוצים פלסטינאים. אנחנו לא רוצים לחכות לרגע הזה, להגיד, רגע, 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 צריכים לומדי תורה בארץ ישראל, צריכים להציל את מדינת ישראל. גם את לומדי תורה צריכים. לא פחות, להבדיל, מה שצריכים בלסיניים להביא אותם פה לעבוד. בוא, תבין, אין, על מדינת ישראל אין לה זכות קיום בלי תורה. בלי לעבוד את הקודש ברוך הוא. על זה הם יצאו ממצרים, לעבוד את השם. לקבל את התורה על הר סיני.
טוב, אצלנו זה לשכנע את המשוכנעים, אבל תמיד צריכים לשמוע את הדברים. אני רוצה לעבור איתך להילולת מירון. אנחנו שומעים היום את המלצת המשטרה, המלצת פיקוד העורף, לבטל את הילולת מירון השנה, והשאלה היא אם אנחנו החרדים צריכים לומר נכון, מדובר כאן בסכנת חיים, ואנחנו מעצמנו מוותרים על זה.
בסדר, לא אמרנו שזוגרים את מירון, חכה. יבוא לדיון, יהיו דעות, יהיו הבנה, יכול להיות שחלק, יכול להיות שבזמנים לא באמצע לילה, אז רק ביום. בוא, זה לא, אני לא אומר, אי אפשר כבר לקחת דבר ראשון, כבר, את זה סוגרים כבר. עוד לא סגרו שום דבר, רק את זה סגרו.
אגב, בנתיבות ראינו שאילולת ראינו גם שאילולת הבבא סאלי התקיימה בנתיבות, למרות שאז נתיבות ספגה טילים.
אמרו שאין לזה, בוא, מירון, אי אפשר, מירון זה דבר שיש, כל העולם מחכה למירון, רק ארץ ישראל, אתה יודע כמה אנשים באים מחוץ לארץ למירון בל"ג בעומר, אתה יודע מה זה ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי? אנחנו יודעים כמה דברים נעשו, ניסים דרך המירון הזה, אז אנחנו ברגע אחד מחליטים, לא בסדר, שמענו.
אבל מאז הקורונה יש תחושה כזאת שתמיד החרדים דוחפים שזה יתקיים, והם עומדים פעם משרד הבריאות, פעם המשטרה, פעם פיקוד העורף, והשאלה היא למה החברי כנסת החרדים, השרים החרדים, הם לא אלה שיקומו ואמרו, אנחנו לא רוצים לסכן את חיי האנשים של המגזר שלנו. ואם נופלים טילים על הדרך שם שמובילה להר, או על מתחמי שטחי הכינוס, אז אנחנו נמנעים לקיים את ההילולה. למה זה לא יבוא פעם אחת מצדנו? למה אתה צריך להיות המחלוקת הזאת, הוויכוח הזה, שכביכול לנו אכפת פחות מחיי האנשים שלנו?
עוד אין החלטה, עוד אין ויכוח, רגע, רגע, עוד לא קרה שום דבר. אמרו, כבר אומרים פעם בינתיים על משרד ירושלים, ובסורת ישראל ממשיך עם אנשים שהם באים לראות את המקומות ועושים את הדברים הזה, מה שאפשר להכין. לא יודע, פיקוח נפש, אני לא יודע אם מישהו כך אחריות נראה אחר כך, אבל אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה בעוד שלושה שבועות. רגע, זה לא היום מחליטים.
בוא נדבר רגע לסיום על העניין של הרבנות הראשית והדיינים. תמיד מתקבל הרושם שכל העניין של הרבנות הראשית נחתך בין דגל התורה לשס, ולאגודת ישראל אין זכות דיבור. זה תמיד רב ליטאי ורב ספרדי מהמגזר החרדי. איפה אתם בתמונה, ומה קורה עם סוגיית הדיינים? גם שם יש 15 דיינים, יש הסכמה. האם נראה סוף סוף גם דיינים חסידיים ברשימה?
בהחלט כן. 18 דיינים, ותראה בהחלט החלקה של העולם החסידי בדיוק כמו חלקו של העולם הליטאי. ודווקא עכשיו יש לנו נציג ליטאי, שזה ברוכי שהוא עושה עבודה מצוינת, הוא דואג באמת שיהיה שוויון, גם כולנו דאגנו שיהיה שוויון, אבל גם כשהיה נציג הרב אייכלר בקדנציה הקודמת, אז גם דאגנו לשוויון, והיו דיינים חסידיים. אתה מדבר על טרום היסטוריה, לא על היסטוריה, אלא על טרום היסטוריה. היום כל עם ישראל שווה, אנחנו שווים, שוויון בנטל. אז גם הדיינים זה שווה, אין שום בעיה.
ומה לגבי רב ראשי לישראל? יש סיכוי שנראה פעם רב ראשי אשכנזי חסידי? או שאתם מוותרים מראש? איך אמר סמוטריץ' דגל לבן?
יש כמה הסכמות בין הגופים כאן, אבל עוד לא נכנסנו לזה יותר רציני, אבל תראה, להיות רב ראשי לישראל, אתה מדבר על חסידי, מה חסיד גור, חסיד ויז'ניץ או חסיד בל שיבוא רב ראשי לישראל.
דמות כמו רבי יצחק דוד גרוסמן, לא חסרים רבנים חסידיים בעלי חזות חסידית.
גם רבי יצחק דוד גרוסמן, אני לא בטוח שהוא מוכן להיות רב ראשי לישראל.
יכול להיות שאם האדמור מגור יבקש ממנו, הוא יסכים, אתה יודע, זה גם תלוי בכם.
זה יכול להיות.
אני חושב שהוא אישית גם עבר את הגיל. אני רוצה שוב ברשותך לחזור לנושא הכל כך חשוב שאיתו פתחנו, כי אתה פרגנת הרגע לברוכי מדגל התורה, אבל אני אגיד לך מה שמעתי היום מגורם בדגל התורה, שהוא אומר, אם היינו מקבלים אז את ההצעה שהייתה מונחת על השולחן למתווה גיוס, שהאדמור מסלוני משעתו התנגד אליה, כולנו היינו נמצאים היום במקום אחר. אז השאלה א', האם אתה מוכן לקבל את ההצעות שדחיתם אז, וב', מה דעתך על האמירות מהסוג הזה?
ראשית כל, אני לא יודע מה זה נקרא אז.
ב-2019.
אז הרענו כל הצייר, הפרוש בתקופת משיח. מה זה אז? אני לא הייתי אז. אני אף פעם לא בא לפני הצעה של איך פותרים את בעיית הגיוס. אף אחד אף פעם, אני ידעתי דבר אחד, אבל ספרו לי שגן זמר, קחו נייר לבן, תכתבו מה שאתם רוצים, אני אחתום על זה ואני אהיה ראש ממשלה. אני אלך אתכם. ואז לא הצליח העסק הזה. אבל לא שמעתי על תוכנית מה שהיה שאדמור משלונים לא הסכים. אני לא הייתי אז בכנסת, הייתי בעולם החינוך אז.
יצאת מזה יפה. שאלת סיום באמת אחרונה. אנחנו שומעים כבר את הדיבורים על היום שאחרי נתניהו, שומעים את זה כבר הרבה שנים, אבל בכל זאת הסקרים אומרים משהו. שומעים מכיוונן של ש"ס ודגל התורה, לא נהיה מחויבים יותר לנתניהו, אחרי הבחירות, נלך עם בעל הסיכויים הטובים ביותר, האם גם אתה חותם על האמירה?
על איזה תקופה אתה מדבר?
אם הלכו לבחירות, מתי שאין תהיינה?
תראה, הבחירות, אם אתה יודע, הבחירות זה לא פתרון, בחירות זה בעיה. זאת אומרת, אם אנחנו מחליטים בעוד חצי שנה ללכת לבחירות, אז אנחנו עושים הפסקה. המדינה מפסיקה, המדינה מפסיקה לעבוד. אם אנחנו באמצע מלחמה, היא הפסקה מלחמה. אם אנחנו באמצע פתרונות בעיות של כלכלה ודברים האלה,
אבל אנחנו רואים את האיומים, יכול להיות שזה לא, אולי זה יבוא מהצד החרדים, לא יבוא חוק גיוס, אולי זה יבוא מהצד של בן גביר וסמוטריץ', אבל הממשלה הזאת מקרטעת, והשאלה האם באמת, הרי עד היום הלכתם על מכתבי נאמנות לנתניהו, והשאלה האם תמשיכו עם הנאמנות על עיוור הזאת, או שאתם פתוחים להצעות. בני גנץ לדוגמה.
אני לא יודע מה לענות לך, כי אני לא יודע גם למה זה יביא מה שאני אענה לך, אבל אני לא יודע אם זה טוב. כרגע אנחנו הלכנו עם ימין מלא, ואנחנו סבורים שאנחנו נוכל להמשיך לנהל ולהשיג את ההישגים ש... רשמנו לעצמנו, אמנם זה הולך קשה, זה לא הולך קל. יש לנו מערכת משפט שאנחנו גם איתה מתמודדים, מערכת משפטית, אבל נקווה שאנחנו נוכל לצלוח את הדברים שאנחנו חושבים שאנחנו מגיע לנו, גם פה וגם באופק חדש.
הרב גולדקנופ, אתה אמנם השר במשרד השיכון, אבל אני חייב לציין שברעיון הזה ענית גם קצת כמו שר החוץ.
אוקיי, אז הם רצו לעשות אותי באמת שר החוץ, אני לא הסכמתי.
גרמת לנו גם לחייך בסוף. תודה רבה, שר השיכון, הרב יצחק גולדקנופ.